אתם מאזינים ואתן מאזינות להסקט של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית.
הרכבת תיכנס מיד להוגוורטס. אנא השאירו את המזוודות על הרכבת. הן יועברו לבית הספר בנפרד.
תלמידים חדשים! תלמידים חדשים! לכאן! אתה שמה בסדר, הרי? כולם, אתם, בואו אחריי! יש עוד תלמידים חדשים! אתם תיזהרו כאן! תלמידים חדשים, הנה, אחריי!
תכף אתם תראו את הוגוורטס. עוד שנייה. סביב העיכול... כאן.
אתם יודעים, לפעמים העולם שלנו יכול להיראות כמו מקום קצת משעמם. רגיל, שגרתי, סתמי אפילו. קל לפספס את הדברים הבאמת מופלאים שסביבנו כל הזמן. צריך מאמץ וצריך תשומת לב מיוחדת כדי להבחין בכל הקסמים הקטנים שמקיפים אותנו ביום יום. אז כדי שלא נחמיץ את כל הקסם הזה, ג'יי-קיי רולינג כתבה את הספר הארי פוטר. זו סדרת ספרים שנולדה על מפית נייר בבית קפה והפכה למותג ענק שכל ילד מכיר, וגם להצלחה מטאורית, וגם הכניסה קצת קסם לעולם שלנו, העולם האמיתי, עולם המציאות. העולם הפנטסטי והבדיוני שמתגשם בין דפי הספר מפנה את המבט שלנו חזרה למציאות שלנו ועוזר לנו לראות אותה באור אחר. בואו נבין איך זה עובד, ובשביל זה אנחנו צריכים להכיר את הארי פוטר.
ספרים ששינו את ההיסטוריה. מגיש עומר סנש.
בתחילת הסיפור, הארי פוטר הוא ילד די מסכן, בינינו. הוא יתום, הוא גר אצל הדודים המרושעים שלו, שמתייחסים אליו כמו לאיזו חיית מחמד לא כל כך אהובה. יש לו שיער שחור מבולגן, יש לו עיניים ירוקות בוהקות, ויש לו משקפיים עגולים שבן דוד שלו כל הזמן שובר לו. וכן, ויש לו צלקת מוזרה בצורת ברק, ממש באמצע המצח. והצלקת הזו, כמו שתבינו, היא ממש לא הדבר היחיד שמוזר בהארי פוטר. להארי קוראים כל הזמן אירועים משונים. פעם אחת, כשחבורה של בריונים בהנהגת בן דודו המגעיל רדפה אחריו, עשתה לתת לו מכות, אז הוא איכשהו מצא את עצמו על גג בית ספר, בלי שיהיה לו שום מושג איך הגיע לשם. פשוט נחת על הגג, איכשהו. ובפעם אחרת, כשביקר בגן החיות, הוא הצליח להבין מה הנחש אומר לו, ושחרר אותו מהכלוב. שזה גם כן קצת מוזר. אתם בטח מבינים כבר בשלב הזה שהארי פוטר הוא לא ילד נורמלי. ומפני שהדבר הכי חשוב לדודים הסחים של הארי זה להיות נורמליים, הוא והדודים שלו ממש ממש לא מסתדרים. אבל הדבר הכי מוזר קורה כשהארי עומד לעלות לחטיבת הביניים. הוא מקבל יום אחד מכתב, ועדות ורנון כמובן מיד מחרים אותו, אבל עוד ועוד מכתבים מתחילים להגיע להארי בלי הפסקה. לא משנה לאן הדודים שלו לוקחים אותו, המכתבים רודפים אחריהם, והם כולם שם מתחילים להבין שמשהו מאוד משונה קורה. בסופו של דבר, מגיע איש ענק ומדובלל בשם הגריד, כדי למסור להארי את המכתב באופן אישי, וזה הרגע שבו חייו של הארי משתנים, לנצח.
מי שם? אני מזהיר אתכם, אני חמוש!
נכון שאתם לא אכפת לכם להכין לנו כוס תה? זה היה קשה להגיע עד להנה. והנה פה הארי. הפעם האחרונה שאני ראיתי אותך, אתה היית רק תינוק. אתה נראה לגמרי כמו האבא שלך. רק עם עיניים כמו האימא שלך.
אני דורש שתלך מכאן תכף ומיד. פרצת לכאן בניגוד לחוק!
אך! סתום את הפה שלך, דרסלי, חתיכה של שזיף מיובש. בכל מקרה, אתה, הארי, אני, יש לי פה משהו בשבילך. שיהיה יום הולדת שמח מאוד לך.
מי אתה?
נכון, אני לא הצגתי את עצמי. רוברוס הגריד, שומר המפתחות בהוגוורטס. מה זה הוגוורטס? בטח אתם יודעים את זה.
לא. סליחה.
סליחה על מה? זה הם שצריכים לבקש סליחה! אף פעם לא שאלת את עצמך איפה ההורים שלך למדו את כל זה?
את כל מה?
רק רגע איפה! אתם באים להגיד שהילד הזה, הילד הזה, הוא לא יודע בכלל שום דבר על... על כלום? על העולם שלנו?
איזה עולם?
עצור! עצור תכף ומיד, אדוני. אני אוסר עליך לספר דבר אחד לילד הזה!
אתה אף פעם לא סיפרת לו? אתה הכפית את זה ממנו כל השנים האלו? הארי, אתה קוסם.
הגריד מספר להארי שהוריו המתים היו קוסמים, ושגם הוא קוסם כמותם. והכי חשוב, הוא מזמין את הארי להוגוורטס, בית ספר מיוחד לקוסמים. הארי כמובן קופץ על ההזדמנות הזו, כי היא גם הזדמנות פז להיחלץ מהדודים המציקים שלו. לאט לאט הוא, וגם אנחנו, מגלים עולם שלם לא מוכר. זה עולם שדי דומה לעולם שלנו, אבל מלא בקסם. לבית הספר, למשל, הארי צריך להצטייד בשרביט כדי להטיל כישופים, וללמוד מספרי לימוד שעוסקים בחיות אגדיות, בכללות ובלחשים. מה שמייחד את הארי בניגוד לדודים שלו, למשל, זו היכולת לראות את הדברים האלה ולהתמסר אליהם, למרות המוזרות שבהם, ואולי בגללה.
אתה עוד יש לך את המכתב הזה שלך, הארי? יופי. יש שם הרשימה של כל מה שאתה תצטרך.
בית הספר הוגוורטס לחישוף ולקוסמות. גלימות עבודה פשוטות, כובע מחודד, שרביט, גדרה, טלסקופ. מותר לתלמידים להביא עמם גם ינשוף או חתול או קרפדה. את כל זה אפשר לקנות בלונדון?
אם זה מישהו שיודע לאיפה ללכת.
כדי לנסוע להוגוורטס, הארי צריך לקחת את הרכבת שיוצאת מהרציף המסתורי 9¾. מאוד מוזר, נכון? זה רציף מיוחד שמיועד לקוסמים בלבד, שכדי להגיע אליו צריך לעבור דרך קיר בלי להסס. כן, ללכת דוח לתוך הקיר. על הרכבת יש עגלה עם ממתקים, כמו צפרדעי שוקולד, יש עיתונים עם תמונות זזות, כל מיני דברים כאלה. בדרך להוגוורטס, הארי פוגש את שני החברים שילוו אותו בשבע השנים הקרובות, הרמיוני גריינג'ר ורון ויזלי. הוגוורטס הוא פנימייה רגילה לגמרי, כמעט. יש שם כל מה שאנחנו מכירים מהעולם האמיתי, אבל עם איזשהו טוויסט. גרמי המדרגות, למשל, לא מפסיקים לזוז. התמונות על הקיר מדברות, רוחות רפאים שורצות בכל המסדרונות, והארי לומד בשיעורים על צמחים קסומים ועל חיות פלא ועל רכיחת שיקויים ועל איך מטילים לחשים. הוא מתחיל לשחק קווידיץ', שזה משחק כדור על מטעטעים מעופפים. כמו שהבנו בנקודה הזו, זה לא מקום ממש שגרתי. בהוגוורטס, הארי סוף סוף מוצא את המקום שלו. יש לו חברים, הוא מגלה בעצמו כישורים מיוחדים, והוא מבין בדיעבד שכל הדברים המוזרים שקרו לו, כמו הנחיתה על גג בית הספר ולהבין מה הנחש אומר לו, כל הדברים האלה היו תוצאה של כוחות הקסם שלו, שהיו לו כל השנים, פשוט לא ידע את זה. אחרי כל השנים שבהן הוא סבל בבית של הדודים, הארי מצליח סוף סוף להשתלב ולהנות מהחיים, ואפילו להיות קצת מיוחד, גם בעולם המיוחד הזה. עד כאן הכל טוב ויפה, וקסום. אבל רגע אחד. חברים, לא הכל מושלם. בעולם החדש מסתתרים גם סודות אפלים.
מי זה המורה שם שמשוחח עם פרופסור קווירל?
זה פרופסור סנייפ. הוא מלמד שיקויים, אבל זה לא מה שהוא רוצה ללמד. כולם יודעים שהוא רוצה את המשרה של קווירל. סנייפ מבין גדול בכוחות האופל.
דמבלדור רוצה לדבר.
יש לי מעט הודעות למסור לכם על תחילת השנה. התבקשתי בשם אדון פילץ' השרת להזכיר לכם שאין לעשות קסמים במסדרונות בין השיעורים. מבחנים לנבחרות הקווידית שיערכו בשבוע השני ללימודים. כל המעוניינים לשחק בנבחרת הבית שלהם מתבקשים ליצור קשר עם גברת הורץ'. ולבסוף עליי להודיע לכם שהשנה המסדרון הימני בקומה השלישית הוא שטח אסור לכל מי שאינו רוצה למות מוות מלא איסורים.
רגע, הוא מדבר ברצינות?
כנראה שכן.
השנה הראשונה של הארי בהוגוורטס לא עוברת בלי שהוא ייאבק בטרול הרים, כמעט ייפול ממטתי מחושף, וגם יילחם בפעם הראשונה והממש לא אחרונה באדון האופל מטיל האימה, שאפילו את שמו אסור להגיד בקול, מרוב שהוא מפחיד ומסוכן. הלורד ו... מה? רגע. מה? לא, ללחוש את זה? למה זה? אסור? אוקיי. הלורד וולדמורט. המאבק בין הארי ללורד וולדמורט ילווה את כל הסדרה, ובמהלכו הארי יגלה עוד סודות על עצמו ועל הצד האפל של עולם הקסמים. גם אנחנו, הקוראים, משתתפים בתהליך הגילוי הזה, שרמזים וקצות חוט שהם מופיעים בהתחלה, זוכים להסברים רק בסוף. אבל את כל זה תגלו בעצמכם כשתקראו את ספרי הסדרה. המאבק של הארי בוולדמורט הוא הציר המרכזי של העלילה. אבל סביב הציר הזה יש עוד המון התרחשויות. שבע השנים של הארי בהוגוורטס מספקות מסגרת לעוד ועוד ועוד אירועים, וגם הדמות של הארי פוטר עצמו נהיית יותר שלמה. הוא לא רק קוסם מוכשר שנועד להילחם בכוחות האופל, הוא גם נער חובב ספורט, הוא לא תמיד הכי מוצלח בלימודים, יש לו חברים ואהבות וריבים. את דמות הגיבור הזו, דווקא מפני שהיא לא חד-ממדית והיא לא מושלמת, היא מסקרנת אותנו, אנחנו יכולים להזדהות איתה. אפשר לראות בסדרת ספרי הארי פוטר סוג של רומן חניכה, שזה ז'אנר ספרותי שעוסק בהתבגרות של הגיבור. הארי נאלץ להיאבק בכוחות שרק הולכים ומתחזקים, ואם בהתחלה הוא מקבל המון עזרה וסיוע, אז ככל שהעלילה מתקדמת, אנחנו מגלים שהוא צריך להסתמך יותר ויותר רק על עצמו. והתהליך הזה הופך אותו מנער מבוהל ומבולבל לאדם חזק ומגובש. אבל, וזה אבל חשוב, אחת מנקודות החוזקה הגדולות ביותר של הארי פוטר היא דווקא האנשים שסובבים אותו, החברים שלו. הם לפעמים חכמים אפילו יותר ממנו, הגיבור של הסיפור. הם לפעמים אמיצים ממנו וחזקים ממנו, ועם הזמן הארי מבין שכדי להתמודד עם כוחות האופל, הוא חייב להיעזר בחברים שלו, בתמיכה שלהם ובאהבה שלהם.
אם יש דבר אחד שוולדמורט לא מצליח להבין, זאת אהבה. הוא לא הבין שהאהבה חזקה כמו זו שאימא שלך רכשה לך, משאירה סימן עמוק, לא צלקת, לא סימן שנראה לעין. עצם זה שנאהבנו כל כך, אפילו אם האדם שאהב אותנו כבר איננו, זה יגן עלינו לנצח. זה באור שלנו.
הספר הראשון בסדרת הארי פוטר יצא ב-1997. הספר השביעי והאחרון בשנת 2007, עשור שלם אחר כך. בפרק הזמן הזה המותג הארי פוטר השתלט על העולם. בכל פעם שיצא ספר חדש, הסתרחו תורים ארוכים של מעריצים מחוץ לחנויות הספרים, בציפייה ובהתרגשות, שמוכרות לנו אולי רק מהשקה של אייפון חדש, או מהופעה של כוכב פופ ענק. אבל בעולם הספרות נראה לי שרק הארי פוטר הצליח להגיע לפסגה כזו של הצלחה. ההצלחה הזו הפכה את ג'יי-קיי רולינג לסופרת העשירה בעולם, למעשה היום, לדעתי, היא הסופרת המיליארדרית היחידה. מיליארדרית. כן. סדרת הארי פוטר היא סדרת הספרים הנמכרת ביותר בכל הזמנים, עם יותר מ-500 מיליון מכירות בספרים פיזיים, דיגיטליים וקוליים. שלא לדבר על כל המרצ'נדייז, על התיקים, המחברות, הספרים וכל העניין הזה, שמהווה מנוע כלכלי ענק. אבל לא מדובר רק בכסף. מעבר להצלחה העצומה של רולינג, קרה עוד משהו. סדרת ספרי הארי פוטר שינתה את עולם הספרות. היא החזירה לתמונה את ספרות הנוער, עניין שעד אז נחשב למת לחלוטין. היום יוצאות לא מעט סדרות ספרים לנוער, טובות יותר או פחות, זה לא משנה, הנקודה היא שיש המון. סדרת הארי פוטר החזירה לנוער וגם למבוגרים את האמון בקריאת ספרים. המוני בני אדם נזכרו בזכות הארי פוטר שקריאת ספרים יכולה להיות בעצם כיף גדול. העולם של הארי פוטר הוא כמובן עולם פנטזיה. השילוב בין עולם הקסם הדמיוני והמופלא שמציץ מכל עמוד ובין העולם שלנו, הקצת יותר אפור שתמיד נמצא שם ברקע, יוצר מתח. והמתח הזה הוא מה שמרתק אותנו בהארי פוטר. המתח בין הקסום לרגיל. יחד עם הארי אנחנו מוקסמים מכל הדברים שהוא נחשף אליהם בעולם שלו, החפצים, החיות, המנהגים המוזרים, כל אלה הם וריאציות על דברים שמוכרים לנו מחיי היומיום. רק שנוסף להם פה רובד מחושף. ונראה לי שדרך העיניים של הארי אנחנו חווים את העולם שלנו, הרגיל, עם קצת יותר קסם. וזה אולי מה שמשך המוני אנשים לקרוא את הארי פוטר ולחזור לקרוא בכלל, שזה גם סוג של קסם. תודה על ההזנה, נשתמע בקסם הבא, בפרק הבא. יאללה ביי. עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה. פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולק ארביב. כתיבה יותם פוגל. תחקיר לאה קילבנופרון. משחק איציק ויינגרטן, תומר בן אמרם, ליאור אביבי ועדי דרורי. במאי נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות צילה חיון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נדע שפירה, למפמרית ספרות מרב באוטבר פסט ולידוק עינן. ההסקט הופק בתמיכת קרן עזריאלי. אני עומר סנש.